כל סוגי העיינות האלה, כולם פסולים למצוות קידוש, אין יותר לאדם מירי שמיים לקחת ולקדש עליהם, אפילו בדיעבד אם קידש, יש מחלוקת אם יצא. איך יעיז האדם הזה לקחת יין כזה ולקדש בו? ולכן מן הראוי שכל אדם לא יקנה יינות כאלה. אם הוא אומר לך, אני אוהב את זה מאוד, למה לא? כמו שמותר לשתות קוקה קולה או מיץ תפוזים, אז הוא רוצה כעת לקחת את היין של שור, ייקח כעת ויברך שהכל וישתה להנאתו, לבריאות, למה לא? אני לא אסרתי בשתייה את אותם היינות של שור. אם הוא רוצה כעת לשתות, זה מותר, זה משקה טוב בקיץ. אבל אם הוא רוצה לעשות מזה יין, זה לא יין. ולכן מן הראוי שיזהר בדבר הזה. כך גם כשאדם יש לו, ברוך השם, ברית מילה, חתונה וכיוצא בזה, היום האנשים קשה להם לעבוד, אנשים חלשים, אין לנו כוח. מרימים טלפון לבעל האולם, יש לי ברוך השם בן, ביום חמישי הברית אנחנו באים בשעה 10 בבוקר, זה בסדר? בעל האולם מכיר אותי, אומר לי כן, הכל בסדר, כמה מנות אתה רוצה? בחמש דקות סיימתי את כל העבודה, אני כבר סומך עליו, הכל יהיה בסדר. צריך לדאוג שהיין יהיה טוב, רוצים להביא למוהל או לחכם, להביא לו יין, לברך, לקיים את הילד הזה ואבי ואמו, אל תתחיל את החיים של הילד הזה ברגל שמאל. תביא יין טוב, אל תסמוך על בעל האולם שהוא יביא לך את היין הטוב. בדרך כלל בעל האולם מחפש את היין הזול, הוא לא מחפש את ההלכה, הוא עדיין לא למד את ההלכה הזו. ולכן, אם אתה רוצה שיהיה לך יין טוב, תאמר לו בפירוש, אני רוצה שיהיה שם יין מעולה, שיש בו על פי ההלכה את כל הדינים שאמרנו, ואז אין לך בעיה. או שתביא איתך, תביא בקבוק יין ביתי, תביא את זה לאולם, אתה יודע שזה יין, על זה תוכל לעשות את מצוות המילה, או חתונה וכיוצא בזה. אבל אם לא מצאו, נמצאים באיזה מושב, באיזה מקום נידח, ושם אין להם יין, רק היין הזה. החכם לא יודע מה לעשות. אומרים לו, מותר מצד הדין לעשות חופה וקידושין גם על שחר. גם על ערק וקוניאק אפשר. למה? זה נקרא בשם חמר מדינה. גם השור הזה יכול להיות חמר מדינה. אז תגיד לו, שיברך ברכה ראשונה, שהכל נהיה בדברו, הברכה השנייה, שהכל ברא לכבודו וכו'. רק האנשים לא יודעים את הסיפור, האנשים התחילו לצעוק, בורא פרי הגפן, הם חושבים שהרב טעה. אז כדאי שהרב, לפני שמתחיל את השבע הברכות, שיסביר להם מה יש לו ביד, אגיד להם, א', אין לנו יין טוב פה, ב', מותר לעשות על דבר כזה את השבע הברכות, לכן אני אומר שהכל נהיה בדברו, תדעו שאני מדייק, אני לא טועה, אין צורך לתקן אותי, אלא הכל מדויק, ואז הזוג הזה, ברוך השם, שמעו שבע הברכות, הכל בסדר, הכל עבר בשלום, אין להם בעיה, גם זה כשר. אבל כמובן, לכתחילה לא רצוי לעשות להם את החופה וקידושין במקום הגפן שהכל נהיה בדברו. זה לא טוב. מן הראוי להביא להם יין טוב, יין מהודר ומעולה, זה הדבר הטוב ביותר. כך גם לגבי מצוות כוס ברכת המזון, צריך שיהיה דווקא יין ולא חמר מדינה, ולכן אנחנו פוסלים את היין הזה, אפילו בשעת הדחק, אין לו דבר אחר, יוותר על כוס מצוות ברכת המזון ולא ייקח דבר כזה. סעיף וב. יין צימוקים מקדשין עליו הגהה, והוא שיש בהן לחלוחית קצת בלא שריעה. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק זין, הסוגיה עוסקת בדין יין הראוי לנסך על גבי המזבח. איזה יין מהודר, איזה יין לא. הגמרא אומרת שם שאין לקחת לכתחילה יין צימוקים, אלא אתה רוצה לנסך על גבי המזבח, תנסך יין מענבים ולא יין מצימוקים. אבל בדיעבד, אם האדם הזה ניסך על גבי המזבח יין צימוקים, בדיעבד זה טוב. השאלה היא, איך אנחנו לומדים את דיני קידוש מהדינים שנאמרו בגמרא לעניין ניסוך היין על המזבח. שם הרי המצווה מן התורה לנסך יין על המזבח. פה אצלנו ניסוך היין כאן, מצוות קידוש על היין, זה רק דרבנן, לא מן התורה. ולכן יש מחלוקת בראשונים איך אנחנו משווים בין הדברים. לפי דעת רבנו עמרם גאון, הוא אומר בדיוק כמו שם, הוא הדין גם פה. כמו שם לכתחילה לא יביא, אם יביא בדיעבד כשר, גם פה. לכתחילה, אל תקדש על יין צימוקים. בדיעבד אם קדש על יין צימוקים, בדיעבד זה בסדר. אבל רוב הפוסקים לא הלכו בדרך זו. רוב הראשונים דעתם שכאן זה יותר קל. פה זה דרגה אחת פחות מאשר דוגמה דין של ניסוך היין על המזבח. ולכן שם בדיעבד, פה אפילו לכתחילה יין צימוקים הוא טוב. וכך פוסק מרן, מרן אומר יין צימוקים מקדשים עליו, וכך המסקנה מעיקר הדין. אין ספק יין ביתי שנעשה מענבים יותר מעולה. שם הליבדי כולה עלמה, גם הליבדי רב עמרם גאון, זה כשר, מהודר וטוב. לכן הייתי מעדיף יותר יין כזה אם יש. אבל אם אין לאדם הזה יין ביתי, אין לו ברירה, גם מצימוקים, גם כן אפשר לעשות יין, וגם זה כשר. השאלה היא איך עושים יין מצימוקים. יש לנו כמה וכמה דרכים איך לעשות, ויש לנו גם מחלוקות בפוסקים בחלק מהדברים. הדבר הטוב ביותר, אין ספק, אתה לוקח צימוקים טובים, סוחט אותם, יוצא מהם מיץ, כעין מיץ ענבים, זה בוודאי מיץ כזה, יין צימוקים כזה, זה בוודאי טוב לפי דעת מרן שהתיר לקדש על יין צימוקים. זה בוודאי נקרא יין צימוקים, על יבדי כולה עלמה. אבל אם האדם הזה אומר, לא, אני לא רוצה לעשות כך, אלא אני רוצה לשרות במים את הצימוקים ולעשות מזה יין. אם הוא ישחט את הצימוקים ויעשה מהצימוקים האלה יין, יצא לו מעט מאוד. מקילו צימוקים אולי יצא לו חצי ליטר, וזה יהיה סמיך מאוד, יהיה עווה מאוד. הוא אומר, לא, אני רוצה לעשות במקום ליטר אחד, אני רוצה לעשות יותר. מה הוא עושה? הוא שורה במים את הצימוקים, קנה 2 קילו צימוקים, הוא שם במים. כמה זמן יניח אותם במים כדי שהכל יחשב ליין? גם בזה יש מחלוקת. להלכה אנחנו פוסקים כדעת מהרנ"ח ושאר הפוסקים, שצריך שיהיו 3 ימים במים, 72 שעות רצוף. אתה מניח אותם ביום ראשון בלילה בשעה 8, מחר בלילה אחרי 8 אתה יכול ללכת ולסחוט אותם, עברו 72 שעות, אבל לא קודם. קודם לכן, לפני שעברו 72 שעות, אין היתר כלל ועיקר לבוא ולעשות כדבר הזה, לבוא ולסחוט ולעשות מזה יין, אין היתר בדבר. אלא כמו שאמרנו, רק אחרי 72 שעות. החיי אדם שואל ומקשה. הרי בכל הדברים כולם אנחנו יודעים טעם כעיקר, ברגע שעברו 24 שעות כבוש כמבושל, נפל לי חתיכת בשר לחלב, שניהם קרים, גם הבשר קר גם החלב קר, עברו 24 שעות נתן טעם, אז למה פה אתה מצריך 3 ימים? מתרצים את קושייתו, שם אחרי 24 שעות הבשר נתן 2% טעם בתוך החלב. 2% מספיק כדי לאסור. אין לך פי 60, הכל אסור. אבל פה אצלנו, מה יקרה אחרי 24 שעות? הצימוקים נתנו 2% טעם במים. אז עדיין זה מים. עדיין זה לא טוב. זה אולי סירופ מתוק, אבל לא יותר. אני רוצה שכל כמות המים כולה תהפך להיות במקום מים, הכל יתהפך ליין. בזה באמת אנחנו צריכים 3 ימים מעת לעת, רק אחרי 3 ימים באמת זה יהיה טעם טוב של יין, וככה ההלכה. אי אפשר לפסוק בזה כדעת החיי אדם. יש לנו כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל, אולי זה לא יין. הברכה שאתה אומר, הגפן מקדש השבת, הברכות האלה יכולות להיות ברכה לבטלה, ולכן אם רוצה לעשות את הצימוקים האלה, להפוך אותם ליין, הדרך היא או תרסק או תתחן את זה, תרסק, תערב עם המים טוב, ואחרי זה יהיה לך, אחרי שלושה ימים, יהיה לך יין, תסחט, אחרי הסחיטה זה יין טוב. אם הוא עדיין לא סחט, זה לא יין. אומר מרן בכסף משנה, אפילו עברו על זה 20 יום, בין אם זה צימוקים, בין אם זה ענבים, בכל מקרה זה עדיין לא יין. אתה לוקח מתוך זה, לוקח כוס ושותה, תברך על זה העץ. זה עדיין צימוקים או ענבים, זה עדיין לא נקרא יין. מתי יהיה יין? אתה סוחט, מפריד בין החרצנים והזגים לבין היין, אז היין הזה בורא פרי הגפן. כך גם פה, גם בעניין זה. אתה סוחט, מפריד בין הצימוקים לבין היין, אז יהיה ברכתו בורא פרי הגפן. לא רק פה, גם לכולה נאמר את היסוד הזה. אני עשיתי יין, ועדיין מעורב לי בתוך החבית, חרצנים, זגים, יין. בא איזה ערבי, והכניס את היד שלו בתוך זה. לקח את הקרש וערבב לי. אני לא אומר שכל זה נקרא יין נסך והכל נאסר בשתייה, לא. זה עדיין לא יין, זה עדיין ענבים. אם הגוי נגע בענבים, זה נקרא יין נסך, לא. גם פה זה עדיין לא יין. זו הכולה שיש שם, גם פה יהיה אותו כלל באותו דין. מתי יחשב ליין? רק אם הכל נסחט. לכן גם פה ידקדק לפני ערב שבת, יסחט ויפריד בין היין לבין הצימוקים, ואז הכל יכול להיחשב כיין. דבר נוסף, אם האדם הזה אומר לך, אני נמצא כעת בסין יום שישי אחרי הצהריים, הוא מטלפן לך, אני רוצה לקדש הלילה, אין לי יין, כל היין שם בסין, ביפן, הכל יין נסך, מה אני עושה? תאמר לו, תרוץ מיד לחנות, תקנה צימוקים ותעשה מהם יין. איך אני אעשה יין? הוא לא יכול לחכות שלושה ימים, עד שיעברו השלושה ימים יעבור השבת. תגיד לו שיקח מיד את המים עם הצימוקים, יחמם אותם 70 מעלות. כך אומר הגאון רבי עבדאללה סומך בספרו זבחי צדק, מזהיר שזה יהיה חם שיד צולדת בו ולא יגיע לרתיחה. אם יגיע לרתיחה, זה יהיה ספק אולי זה יין מבושל, כמו שנראה תכף לכמן בסעיף ח'. ולכן התחילה ייזהר לא להרתיח, אלא יהיה 70-80 מעלות, ואז יסחט את זה, יפריד ויש לו יין, יוכל לקיים בו מצוות קידוש והבדלה. אבל אם האדם הזה לא שאל שאלות, הלך והרתיח את הצימוקים עם המים, כותב בספר דברי יוסף שבדיעבד אפשר להתיר, יכולים לקדש על זה. הוא אומר אפילו לדעת הריף והרמב״ם שיין מבושל פסול לקידוש, פה זה עדיין לא היה יין, בשעה ששמתי את זה על האש זה היה מים. אז לא ייתכן שיחולו בבת אחת שני דברים, שזה יחשב ליין וגם יין מבושל. הרי זה מעורב עם הצימוקים בשעה שזה היה על האש. ולכן הרב מתיר, כך כותב גם הדרכי התשובה ביורה דעה בשמו. אמנם מהתעוררות התשובה והבן איש חי לא משמע כך. ולכן הזהרנו לך תחילה אל תעשה. אבל בדיעבד, נו, יש לנו ספק ספקה כמו שנראה תכף לכמן בסעיף הבא. ולכן בשעת הדחק עם עבר ועשה, תאמר לו מוטב שיקדש על יין צימוקים כזה ולא על הפת, בכל מקרה זה עדיף. כל זה לגבי הצורה של עשיית הצימוקים. איך עושים מהצימוקים יין? השאלה היא איזה כמות? כמה אני שם צימוקים וכמה אני שם מים? הבעיה הראשונה מתחילה, האם אני משער את האחוזים לפי משקל הצימוקים, מה ששוקלים כעת, או לפי המיץ שיצא מהם, ברוטו או נטו? זו המחלוקת הראשונה. מחלוקת שנייה, לפי דעת הבכור שור, אם זה אחד מחמש, יש לי 100 גרם צימוקים, אז 20% יהיה לך צימוקים, אתה יכול להוסיף פי 4 יהיה לך מים, עוד 400 גרם אתה מוסיף מים. זו דעת הבכור שור, העתיקו אותו להלכה, עוד הרבה מהאחרונים, שערי תשובה ועוד. אבל משכנות יעקב חולק. הוא אומר, לא, אם יהיה 20% זה לא שווה, אלא צריך שיהיה לפחות 25% מהצימוקים. יש לך נניח 250 גרם צימוקים, תשים עוד 750 גרם מים, יהיה 3 ימים יחד, תסחט, הכל יחשב ליין. הדעה המחמירה ביותר, היות והיינות שלנו חלשים, הענבים והצימוקים, הכל נעשה חלש, זה לא מה שהיה פעם, כמו שהוא אמר, זכרתי ימים מקדם. לכן צריך שיהיה הרוב צימוקים. היינו, אם יש לך 100 גרם צימוקים, שיהיה 99 גרם מים, לא יותר מזה. אם תשים 101 גרם מים, אז הרוב זה מים, זה לא שווה. כך דעת העלייה רבה, עולה תמיד, מחצית השקל, כף החיים ועוד. וכך המסקנה להלכה ולמעשה. אנחנו לא יכולים לקחת את הקולות הראשונות, כי כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. למה יעשה כך? ולכן מן הראוי שיהיה זהיר, ישים את הצימוקים, אבל לא ישפוך יותר מדי מים בשפע, אלא יהיה זהיר בשפיכת המים. אלא אם כן, האדם הזה זכה ויצא לו צימוקים סוג מעולה מאוד. והיה לו מזל, עשה את היין הזה ויצא יין חזק מאוד. כל כך הוא חזק, הוא יותר טוב אפילו מהשבע שבע. אבל הוא לא יכול לשתות, זה קשה לו. בשביל השתיינים זה טוב. אבל אני לא יכול לשתות את זה. אתה רואה במציאות שזה טוב מאוד, מעולה. מותר לך להוסיף עוד קצת מים. האמת הוא שיש מחלוקת בפוסקים לעניין זה, אחרי שעשיתי יין בצורה הזו, האם זה נקרא יין 100%? ממילא אפשר להוסיף על זה עוד 49%? או שזה לא נחשב ליין 100%? מחלוקת בין התשבץ ושאר הפוסקים. ולכן אמרנו שהדבר תלוי גם במציאות. אם החך טועם ורואה שזה יין חזק מאוד ואי אפשר לשתות את זה, אז ברור שיהיה צד להתיר להוסיף עוד קצת מים. ואם לא, אם זה היה סוג צימוקים חלש, בינוני ומטה, אז הזהירות טובה, יהיה זהיר, לא כדאי להוסיף מים, כל המוסיף גורע, זו העצה הטובה ביותר. נכון הדבר שאנחנו הגדרנו את דין צימוקים, יין צימוקים פחות טוב מאשר יין רגיל, אני מתכוון ליין ביתי, השוואה בין יין ביתי שנעשה מענבים ליין צימוקים, בכל מקרה היין הביתי מענבים יותר טוב. עובר לסעיף זין. שמרי יין או חרצנים שנתן עליהם מים, אם ראוי לברך עליהם בורא פרי הגפן, מקדשים עליו. ועיין לעיל, סימן רש דלת, סעיף ה. אדם שרוצה להוציא מתוך השמרים את היין, לפעמים היין הוא סמיך מדי ולא יוצא מיד בסחיטה. מה הוא עושה? מוסיף על זה מעט מים. אם שפכתי 100 גרם מים, סחטתי, במקום 100 גרם יצא לי 201 גרם, זה נקרא יין כשר. למה? מאיפה יצא לך עוד 101? זה היה ספוג בתוך השמרים, אם כן כל זה יין גמור. יש לך 50% ויותר יין, לכן אתה יכול לקדש עם זה. הלאה וכי לא. מרן פירט את כל זה למעלה בסימן רש דלת, ומלא הוא הדין גם פה. כך גם לגבי חרצנים, בתוך החרצנים ספוג חלק מהטעם של היין והענבים. אני לוקח את החרצנים האלה, הוספתי עליהם מים, אתה שורה אותם כך כמה ימים, מיד אחרי זה נעשה יין טוב. זה נקרא בשם יין שני, ככה אנשים מכנים את זה, ויין כזה הוא כשר, מעיקר הדין הוא טוב, בעיקר החרצנים הם שנותנים לנו את הכוח הטוב ביותר, שזה נעשה ממש יין טוב. אבל לא מספיק להשאיר את זה 24 שעות, אלא כמו שאמרתי, שישרה את זה לפחות 3 ימים ויותר, ואחר כך יבוא וישחה טוב. אם הוא יכול אחרי זה לשבור את החרצנים, ואחר כך יערב את זה עם המים, וישאיר את זה 3 ימים, כשהחרצנים שבורים, אז הם מוצאים את היין מהם בצורה מושלמת, אחר כך יבוא, ישחת, זה הדבר הטוב, ואז יהיה לו אפשרות להכפיל את הפריון של היין שלו. במקום חבית אחת, יהיה לו שתי חביות. חבית אחת, יין ביתי חזק מעולה, חבית שנייה, בשביל הילדים, יהיה להם יין טעים וטוב וכשר, גם היין השני הזה, אפשר לברך עליו הגפן, כשר לקידוש ולהבדלה. אני עובר לסעיף ח', מקדשים על יין מבושל ועל יין שיש בו דבש. אגב, ויש אומרים שאין מקדשים עליו. אגב, המנהג לקדש עליו אפילו יש לו יין אחר, רק שאינו טוב כמו המבושל או שיש בו דבש. הירושלמי דן לגבי יין מבושל אם הוא טוב או לא. הירושלמי דעתו שגם יין מבושל דינו כיין וכשר למצוות קידוש. כך דעת הראש, התוספות ורוב הפוסקים. הם אומרים שהיין כשמתבשל הוא לא יורד דרגה, אדרבה הוא עולה דרגה ונעשה יותר טוב. כך כותב הרדב"א בשם רוב המפרשים, כך פוסק רבנו ירוחם בשם רוב הפוסקים, וכך דעת הטור והשולחן ערוך. מרן דיבר בנושא הזה בשלושה מקומות. למעלה בסימן רש ד' פסק שמברכים על זה הגפן, על יין מבושל. פה הוא כותב ברש עין ב' סעיף ח' שהוא קשר לקידוש. לכמן בסימן תף עין ב' הוא אומר שיין כזה קשר לארבע כוסות. אבל לעומתם, הרבה מהפוסקים אומרים שיין מבושל ברכתו שהכל ופסול למצוות קידוש. כך דעת רב נטרונאי גאון, רב צמח גאון, רב היי גאון, כך דעת עריף, הרמב״ם, הגאונים, הרבה ראשונים פסלו יין כזה שהתבשל. הם אומרים ברגע שבישלת אותו, האלכוהול שבו הולך זה יורד דרגה, ולכן א' תברך עליו שהכל בכל השנה, ב' הוא פסול למצוות קידוש. הירושלמי למעשה דן גם פה וגם בעוד מקום לגבי דיני תרומות ומעשרות. שם המשנה בפרק ב' אומרת, צריך להפריש תרומות ומעשרות מהטוב על הרע, והרימכם את חלבו ממנו. המשנה מביאה דוגמאות רבות, מגיעה לדוגמה שלנו. המשנה אומרת, מפרישים ותורמין מיין שאינו מבושל על היין המבושל. אבל אסור לתרום מיין מבושל על יין שאינו מבושל. למה? הסבירו לנו רוב הפוסקים, רבנו עודיה בר תנורא ושאר המפרשים, היין המבושל הוא לא טוב. לכן אסור לך לעשות תרומה מיין מבושל שהוא לא טוב על יין השני שהוא טוב. אסור להפריש מהרע על היפה. הפוך, מיין שלא מבושל שהוא טוב, תעשה על הדבר השני, זה אפשר, זה טוב. זה למעשה הפירוש הראשון. ולפי זה יוצא שזה נגד דברי הירושלמי פה, נגד דברי התוספות, הראש, הרן, הריבש, נגד הפוסקים שלנו. אבל יש מפרשים, רבנו יוסף שהובא שם במלאכת שלמה מפרש שהמשנה מדברת שם במיץ ענבים שחימם את זה שבישל את זה. מיץ ענבים שמתבשל באמת הוא לא טוב. על זה המשנה אומרת שאסור להפריש תרומה ממיץ ענבים שיתבשל על מיץ ענבים אחר שלא יתבשל. אבל אם זה יין ישן, אדרבה, על ידי הבישול הוא מתעלה ועולה דרגה ועדיין ברכתו הגפן ואפשר לקדש בו. להלכה, תמיד אנחנו הולכים בעקבות מרן. קיבלנו הוראות מרן בכל דבר. פה יש בעיה חמורה מאוד שהפוסקים דנים בה, שוברים את הראש, איך יהיה המסקנה להלכה ולמעשה. בספר מאמר מרדכי של הגאון רבי מרדכי קרמי, הרב הזה היה חברו של הגאון חידה, היה גר במרוקו לפני כ-200 שנה, הוא שואל קושיה עצומה על מרן. מרן בהקדמה לבית יוסף אומר כלל, כל מקום שיש מחלוקת, אני הולך כמו עריף הראש הרמב״ם. ואם בתוכם, מתוך השלושה האלה יש מחלוקת, אני הולך לפי הרוב. כאן יש לך מתוך השלושה, עריף והרמב״ם אומרים, פסול לקידוש. רק הראש אומר שקשר. אם כן, מדוע מרן עזב את הכלל הזה, הלך לפי הראש, התיר, ולא פסק לחומרה כדעת עריף והרמב״ם? כך מקשה גם שירי טהרה ועוד. והם מתרצים את הקושייה הזו, אבל עם התירוץ, יש כאן מהפך בהלכה. הם אומרים, מרן לא ראה את תשובת עריף. עריף, מה שכתב את זה בתשובה, בזמנו של מרן זה היה עדיין בכתב יד. ולכן מרן ראה אחד נגד אחד, הרמב״ם נגד הראש. אם כן, אחד נגד אחד, בוא נראה מה אומרים שאר הפוסקים. כותב רבנו ירוחם שרוב הפוסקים אומרים שקשר, מרן פסק שקשר. אם כן, על מרן אין לך קושיות, מרן לא זכה לראות, ולכן לפי הכלל שלו זה בסדר. אבל עכשיו אנחנו בוא ונבדוק מה יהיה לנו. אילו מרן היה רואה דברי עריף, אם כן היה לך שני עמודי הוראה, עריף והרמב״ם נגד הראש, אם כן מרן היה חוזר בו. ולכן המסקנה שלו שאין לקדש על יין מבושל. וכך דעת הרבה מגדולי האחרונים שהחמירו בדבר. אבל האמת הוא שהבעיה בכלל הזה כאן היא בעיה מסובכת יותר מאשר בכל מקום. הסיבה היא למעלה בסימן רש נונטט למדנו לגבי דין מוקצה. אם מותר לנגוע ולטלטל גזי צמר שלא יוחד אותם לעולם, האם זה מוקצה או לא? גם שם יש מחלוקת. דעת הראש והרמב״ם נגד הריף, אבל יש לך רוב הפוסקים שהולכים כדעת הריף. האם זה מוקצה או לא? מרן כתב כך בבית יוסף: יש לך רוב בניין. את עמודי הוראה, הריף, הראש והרמב״ם, מרן מכנה אותם בשם בניין, עליהם בניין ההלכה. לעומת זה יש לך רוב הפוסקים, זה רוב מניין. רוב מניין כנגד רוב בניין, זה נעשה ספק שקול. אם זה ספק שקול, מרן אומר, כאן בדין מוקצה, ספק דרבנן לכולה. כן, זה יש גם בירי דעה, בהלכות נידה, בסימן קפ"ו, סעיף ב', גם לקמן בסימן ש"ד, בחושי משפט, יש הרבה מקומות שיש דוגמאות מעין זה. פה אצלנו, בדיוק הדוגמה הזו קיימת. פה תבדוק, יש לך הגאונים, הריף והרמב״ם, לעומתם, הראש, שהוא אחד מעמודי הוראה, ומסייעים לו רוב הפוסקים. יש למעלה מ-40 ראשונים שאומרים מותר לקדש על יין מבושל. זה לא דעה אחת או שתיים. יש ספר, שולחן לחם הפנים. חיבר אותו אחד מגדולי רבני לוב, טריפולי, לפני כ-100 שנה. נכדו של מעשה רוקח. ושם הוא מונה להקת הראשונים שאומרים שאפשר לקדש על יין מבושל. אם כן, רוב בניין כנגד רוב מניין. אז גם אם מרן היה רואה, מי אומר שמרן היה חוזר בו? הרי קידוש על היין לא מן התורה, רק מדרבנן. אז גם פה תגיד, ספק דרבנן לכולה. זו הבעיה הראשונה, כך שהמהפך שיצר מאמר מרדכי הוא לא ודאי, הוא לא מהאחוז. זאת ועוד, אבא בספרו חזון עובדיה חלק א' דן בנושא הזה וכותב שיש לנו ספק ספקה כדי להתיר. מהו הספק ספקה? לכמן, בסעיף ת' מרן מדבר לגבי דין חמר מדינה. כולנו יודעים, במקום, במדינה שאין יין, האדם הזה נמצא בסין, אין שם יין, מותר לך תחילה לקיים מצוות הבדלה על בירה. קח בירה לבנה, קוניאק, ערק, תיקח, תעשה הבדלה, אין בעיה. זה נקרא בשם חמר מדינה. זה הדין בכל שחר. האם דין הבדלה לקידוש הכל שווה? האם כמו שמתירים לעשות הבדלה על חמר מדינה, האם גם קידוש אפשר לקדש על חמר מדינה או לא? יש בזה מחלוקת עצומה בפוסקים. דעת הגאונים, הרמב״ם והראש, שאפשר, יש חולקים. פה בעניין זה, גם אם תאמר היין המבושל זה לא יין, אבל לפחות זה לא פחות מבירה, לפחות זה חמר מדינה. אם כן, תאמר ספק ספקה. אולי ההלכה כדברי הירושלמי, התוספות והראש, שיין מבושל כשר. אפילו אם תאמר לא, ההלכה כעריף והרמב״ם, שיין מבושל זה שהכל, זה לא כשר. אולי ההלכה שעל חמר מדינה אפשר לקיים מצוות קידוש. יש לך ספק ספקה. מה תאמר, ספק ספקה בברכות לא עבדנן? ספק ספקה במצווה דאורייתא? כן עושים. למדנו פעמים רבות את הדוגמה, מה שכתבו תרומת הדשן ומרן בסימן תף פתת בהלכות ספירת העומר. ממילא יש לך כאן כולה גדולה, כיוון שמצוות קידוש עיקרה מן התורה, על ידי הספק ספקה הזה נוכל להקל. זאת ועוד, התשבץ אומר, מה זה מברושל שפסלו הריף והרמב״ם והגאונים? הרתחתי את זה הרבה עד שנהיה סמיך, זה נקרא מברושל שפסול. אבל אם זה לא רתח הרבה אלא רק התחיל לרתוח, סגרתי את האש, וזה לא נורא, זה עדיין כשר. למרות שהתשבץ הוא מלהקת הפוסקים שאומרים שיין מבושל פסול, אבל הוא הפריד בין מבושל למבושל. אז אם האדם הזה אומר, אצלי המבושל לא כל כך סמיך, אני רק הרתחתי וסגרתי מיד את האש, וזה יהיה עוד סניף כדי להקל לאדם הזה. מה תאמר? ברכת מקדש השבת, מובן. אמרת לי ספק ספקה במצווה דאורייתא. אבל הברכה הראשונה, הגפן, מה יהיה עליה? גם שם יש לנו תשובה. אדם שלקח ענבים, במקום לברך על הענבים בורא פרי העץ, אמר בורא פרי הגפן. מרן פסק למעלה בהלכות ברכות שיצא. זה לא שקר. נכון שזה ענבים, הענבים זה לא גפן, זה לא פרי גפן. נכון שלכתחילה רבותינו תקנו בורא פרי הגפן דווקא על יין, זה לכתחילה. אבל בדיעבד הוא לא שיקר. למה הדבר דומה? אדם לקח תפוז במקום לומר העץ, אמר בורא פרי האדמה, בדיעבד יצא, גם העץ צומח באדמה, זה לא שקר. כשאדם אומר הפוך, על פירות האדמה, לקח תפוח אדמה או ביצה, לוקח, אומר בורא פרי העץ, ממתי הביצה הזו, התפוח האדמה הזה, פרי העץ? באיזה עץ ראית אותו גודל? זה שקר, לא יצא ידו חבל, זה ברכה לבטלה. גם פה אצלנו. האדם הזה ברך על היין המבושל בורא פרי הגפן, אפילו לפי דעת רב היגאון שאומר שהברכה שהכל. ודעבד אם יתאב ויגיד הגפן, זה לא ממש ברכה לבטלה, זה לא שקר. כי האדם הזה סוף כל סוף אמר את הברכה הזו על דבר שהוא בא מפרי הגפן. אפילו על קוניאק, לפי דעת שאלת יעבד, הברכה היא הגפן. כך פוסק הר צבי ועוד. אפילו על קוניאק אם אדם טעה ואמר הגפן בדעבד יצא. קל בחומר פה. לכן גם לגבי הגפן אנחנו לא כל כך פוחדים, לא חוששים הרבה לספק ברכה לבטלה, כל זה על פי היסוד של הפנים מהירות ועוד, ולכן המסקנה היא, כשאין לאדם ברירה, אז גם יין מבושל הוא טוב, אם אין לו אלא שני דברים, או לחם או יין מבושל, מוטב שיקדש על היין המבושל, ולא יקדש על הלחם. כאן בארץ אין לנו כל כך הרבה בעיות. כל הפסק הזה, כל הדיון הזה הוא אצלנו יותר בתיאוריה מאשר להלכה ולמעשה. כי כאן אנחנו לא זקוקים לבוא ולהרתיח את היין. מי צריך להרתיח? אבל הדבר קורה יותר בחוץ לארץ. שם לכל יהודי יש משרת או משרתת ערבייה, גויה, שעושה את כל העבודות. שם היהודים כולם בני מלכים. ולא נאה להם לעבוד עבודה שחורה, קשה להם, מסכנים, מפונקים, לכולם יש את הגוי. יגע ביין, חלילה יהיה יין נסך. כדי להינצל מזה, מה הם עושים? מקדימים רפואה למכה. אם זה יין מבושל, זה דבר שלא מצוי, מלתדו לא שכיח, לא גזרו רבנן, ואז זה לא יהיה יין נסך. כמעט בכל מקום שאתה הולך בעולם, היין הוא מבושל בגלל הסיבה הזו. להקדים רפואה למכה שלא יהיה יין נסך. ואז הם באים לידי הבעיה השנייה. אשרינו שאנחנו בארץ ישראל ואין לנו את כל הבעיות האלה, ולכן אדם מרשמיים ששואל אומרים לו שיזהר מאוד לא להרתיח את היין שלו, לא יעשה כדברים הללו, אלא ישאיר את היין בצורה טבעית כמו שהוא. זה הרבה יותר טוב והרבה יותר עדיף ממה שיכניס את עצמו במחלוקת הפוסקים. כמו שאמרנו, זה מחלוקת מסובכת מאוד. אני לא אומר שבדיעבד אם קידש לא יצא, אבל לבוא לעשות בידיים מעשה כזה, לכתחילה לבשל את זה, בשביל מה? מה העבודה הזאת לכם? לכם מן הראוי שלא ירתיח. בעיה שנייה, מרן ממשיך ואומר, גם על יין שיש בו דבש, גם עליו אפשר לקדש. שוב המקור מתחיל, התורה אמרה לנו, לגבי מצוות ניסוך היין על המזבח, אסור לערב ביין דבש, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. אפילו יש לך טיפה כמו חרדל בתוך היין, גמרנו, היין הזה פסול. השאלה היא אם משווים את הדברים, כמו ניסוך היין על המזבח הוא הדין גם פה, או שאין השוואה, גם זה מחלוקת בראשונים. דעת רב היי גאון, רבי יצחק בן גיאת, רבנו שמעיה בשם רבנו שלמה והרמב״ם, הרמב״ם פוסל יין שיש בו דבש. הוא אומר, כמו בניסוך היין על המזבח, הוא הדין גם בדבר הזה, שניהם פסולים. אבל רוב הפוסקים אומרים לא, לגבי המזבח זה פסול, אבל פה זה לא מזבח, פה אתה רוצה יין, זה יין מצוין. אז מה קרה אם שמת קצת סוכר ונהיה קצת מתוק? לכן מרן בסתם פוסק שיין שיש בו דבש קשר עדיין למצוות קידוש. אבל מרן מביא אחרי זה מיד יש שומרים. הרמ"ק גם ביין מבושל וגם ביין שיש בו דבש, הרמ"ק כותב שהמנהג לקדש עליו. אבל שוב אנחנו לדידן, לא יכולים להקל. אפילו אם תאמר, היין שאין בו סוכר הוא לא כל כך מעולה. היין שיש בו דבש או סוכר הוא הרבה יותר טעים. אני אבטר על הטעים, אני אחפש מה יותר קשר מבחינת ההלכה. ויין כזה שיש בו סוכר או דבש הוא גרוע מאוד מבחינת ההלכה. כמו שאמרנו, יש ספק גדול אם אפשר לקיים בו את המצווה. ולכן, העצה לכתחילה לכל אדם שרוצה לעשות יין ביתי שלא ישים בשום אופן סוכר. אנשים רבים פוחדים, אם אני לא אשים סוכר אז יכול להחמיץ. אדם שהוא מקצועי יודע לעשות יין, אין לו בעיה, אבל אנחנו לא בעלי מקצוע, אין לנו ניסיון של שבע דורות, יכול להחמיץ. יש לך פתרון קל. חברת הביטוח שלך שהיין לא יחמיץ, במקום שאתה קונה קילו סוכר ואתה שם ביין, תקנה קילו צימוקים, תשים בתוך היין, זה גם לא יחמיץ, זה טוב, זה מצוין, ואחרי זה מיד יהיה לך יין טוב, לא יחמיץ, הצימוקים לא יפסלו את היין, אני בדי כולה אלמה, זו העצה יעוצה לך תחילה, ולכן מן הראוי לך תחילה שהאדם הזה לא יערב בשום אופן דבש, לא ביין ראשון ולא ביין שני, לא בזה ולא בזה, מן הראוי שדבש וסוכר לא יערב בזה. היום כמעט כל העינות של השוק יש בהם סוכר, כך המציאות. אולי ביין הוק של קרמל, אולי שם אין, אבל ברוב העינות יש. ולכן אמרתי שמן הראוי להשתדל לברוח מכל סוגי העינות האלה. מכל הצבעים האלה יש לנו בעיות וספקות. אלא תקנה יין טוב, יין ביתי, או תעשה במו ידך, ותשתדל שלא יתערב בזה לא סוכר ולא דבש ולא תמציות ולא דברים אחרים, כדי שיקיים את המצווה בצורה מהודרת כהלכתה. אני עובר לסעיף ת', במקום שאין יין מצוי, יש אומרים שמקדשין על שחר ושאר משקין, חוץ מן המים. ויש אומרים שאין מקדשין, ולהראש, בלילה לא יקדש על השחר, אלא על הפת, ובבוקר יותר טוב לקדש על השחר, שיברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא. שאם יברך על הפת החילה, אין כאן שום שינוי בדברי טעם הם. אגב, וכן המנהג פשוט כדברי הראש. אם יין בעיר, לא יקדש על הפת. ומי שאינו שותה יין משום נדר, יכול לקדש עליו, וישתו אחרים מסובים עמו. אם אין אחרים עמו, יקדש על הפת, ולא על היין, או ישמע קידוש מאחרים. מרן דן כאן לגבי דין חמר מדינה. הגמרא התירה לכתחילה לקיים מצוות הבדלה על חמר מדינה. במקום שאין יין, האדם הזה רשאי לקחת כוס ערה, קוניאק, בירה לבנה, לקחת ולקיים את מצוות ההבדלה גם על שחר. זה מכונה בלשון חכמנו השחר הזה בשם חמר מדינה, המשמעות, אין להם הרבה יין, תחליף ליין מביאים הרבה שחר. זה נקרא חמר מדינה. במצוות ההבדלה אפשר לעשות כן, כך פוסק מרן לקמן בסימן רש צדיק וב, ולכן ייקח את כוס השחר, את הקוניה כזה, יברך ארבעה ברכות. הברכה הראשונה שהכל נהיה בדברו, עצה בסמים, נר והבדלה, ובזה הוא יצא ידי חובה. נחלקו פה הראשונים אצלנו, האם יש מקום להשוות הבדלה לקידוש כשם שאפשר להבדיל על חמר מדינה? כך הוא הדין, אפשר גם לקדש על חמר מדינה על השחר, אין לו לאדם איזה יין, האם נתיר לו לקיים מצוות קידוש על חמר מדינה, או נאמר לא, קידוש זה אחרת? יש בזה מחלוקת גדולה בראשונים. דעת רוב הגאונים, כמו שאפשר להבדיל על חמר מדינה, כך אפשר לקדש על שחר וחמר מדינה. כדברי רוב הגאונים, כך פוסק הרמב״ם, הראש ורוב הפוסקים. יש לנו אם כן שני עמודי הוראה, הראש והרמב״ם, ורוב הפוסקים שדעתם שאפשר לקדש על חמר מדינה. מרן ממשיך ומביא לנו דעה שנייה, שאי אפשר לקדש על חמר מדינה, כך דעת רבי יצחק בן גיאת, הרב המגיד ועוד, שאי אפשר, אסור לקדש על חמר מדינה, משום שרק לגבי הבדלה הדברים אמורים כן, אבל מצוות קידוש דאורייתא, יש לך ברירה או על היין או על הלחם. כאן יש לך עוד ברירה, יש לך לחם, אם כן אתה חייב לקדש על הלחם ולא על השחר. בין שתי הקצוות הללו, יש לנו את דעת הראש שעשה פשרה. הראש עצמו באופן אישי דעתו שמותר לקדש על חמר מדינה. מותר מעיקר הדין. אבל הוא לא מתעלם מהמחלוקת, הוא רוצה לחשוש את דברי רבי יצחק בן גיאת, ובפרט בלילה בליל שבת. אם תאמר שאסור לקדש על חמר מדינה, אם כן הברכה ברכת מקדש השבת היא ברכה לבטלה. כדי שלא יסתבך, אכן הוא אומר לך עצה, בלילה יותר טוב לקדש על הלחם. יש לך ברירה, או בירה לבנה או לחם, אומרים לו יותר טוב שיקדש על הלחם. יטול את הידיים, אחרי זה יתחיל יום השיב איחולו השמיים והארץ, יברך ברכת המוציא לחם מן הארץ, אחרי הברכת מקדש השבת, יבצע ויוכל. זו העצה. רק לגבי יום שבת, אפשר להקל מאוד ולומר שאפשר לקיים את מצוות הקידוש גם על שחר, גם על חמר מדינה. למה? בבוקר מה אתה אומר בקידוש? כמה פסוקים, מזמור לדוד וכו', ואחרי זה סברי מרנן הגפן. פה מה הוא יגיד? סברי מרנן שהכל נהיה בדברו. האם מישהו יאמר שזה ברכה לבטלה? לא. אם זה לא מצוות קידוש, אבל זה ברכת הנהנין. מה תאמר? האדם הזה טועם לפני הקידוש? הרי דעת הרעבד שאין איסור לטעום לפני הקידוש בבוקר. כל האיסור רק בלילה. לכן, בזה הראש שמח על דברי המתירים, בזה הוא שמח על דברי רוב הגאונים שיתירו. גם מרן העתיק להלכה את דברי הראש, מרן הביא את הפשרה הזו וסיים על זה בדברי טעם הם. אבל מי שבוחן טוב את המילים שכתב הראש והמילים שמרן כתב בשולחן ערוך, יש הבדל בשתי תיבות. הראש אמר את זה כעצה טובה. הראש לא אסר מעיקר הדין לקדש בליל שבת על שחר. הראש דעתו שאפשר. רק הוא אמר יותר טוב שיקדש על הלחם ולא על השחר. מרן לא ניסח את זה בלשון כזו, אלא מרן דקדק אמר בצורה חריפה יותר. מרן אמר בלילה לא יקדש על השחר. הלשון לא יקדש היא הרבה יותר חריפה. למה? שוב, מרן חשש עוד יותר לספק ברכה לבטלה של ברכת מקדש השבת. ולכן מרן היה זהיר והזהיר אותנו שלא לקדש בליל שבת על השחר, אלא בכל מקרה עדיף יותר לקדש על הלחם. בזה אין לו שום ספק. יש מישהו שיאמר שזה ברכה לבטלה? חלילה. אף אחד לא יאמר שזו ברכה לבטלה, ולכן בזה בחי גוונה עדיף יותר הלחם. אלא מי שרוצה לבדוק את דעת מרן עד הסוף, יש לו עוד מקום לבחון את דעת מרן. מרן לקמן בהלכות הבדלה בסימן רש צדיק וב סעיף ב', מרן כותב שם שאין מבדילין על הפת, אפשר לקדש על הלחם, הבדלה לא. אדם שנמצא במוצאי שבת שחל בו יום טוב, הקידוש יש בו 5 ברכות ושתי מצוות. שתי המצוות שיש בקידוש הם הבדלה וקידוש יום טוב, ושניהם נאמרים על כוס אחד. הברכות הם יקנהז יין בורא פרי הגפן, קידוש נר הבדלה זמן. אלה הם הברכות. אם יש לו יין, מקדש ומבדיל בכוס האחד הזה גם קידוש גם הבדלה, אני בא לכל עלמה זה טוב. אבל אם האדם הזה אומר אין לי יין, יש לו כוס שחר, יש לו ערק או לחם, שואל אותך מה יותר טוב? יש לך מעלה וחיסרון בכל אחד. על השחר אפשר להבדיל ואי אפשר לקדש בליל שבת. על הלחם הפוך, על הלחם אפשר לקדש, אי אפשר להבדיל. אם כן, מה יעשה? מרן מביא שתי דעות. דעת מרן, יש אומרים בתרא, יותר טוב לומר הקידוש וההבדלה שניהם על השחר. אתה רואה שכשאין ברירה בשעת הדחק, מרן לא חלק עקרונית על דברי הראש והגאונים, אלא מעיקר הדין סבר כמותם. הנה, כשאין ברירה, מרן לא אמר שמה שיעשה על הלחם, אלא עד רבה מרן אמר שעשה את זה על השחר, והעמיד את זה על עיקר הדין. מרן לא פחד לומר שזה ברכה לבטלה ממש, לא, אלא מרן הקל בדבר. ולכן גם פה נכון שמרן שינה כדי להזהיר אותנו מאוד בלכתחילה, שהאדם הזה ישתדל לא להיכנס למחלוקת, עדיף יותר שיקדש על הלחם. מה יהיה אם אין לאדם הזה גם לחם? יש לו עוגות, אי אפשר לקדש על עוגות. אז הנה חנמה, יכול להיות שאז הדיבה דמרן, אולי יהיה אפשר להתיר לו לקדש אפילו בליל שבת על כוס שחר. אלא בא הרמ"א ומסביר לנו את ההלכה. מתי אנחנו אומרים שאפשר לקדש על שחר, זה דווקא אם אין יין בעיר. אבל אם יש יין בעיר, לא יקדש על הפד, כך גם לא יקדש על חמר מדינה, כך דעת רוב הפוסקים, וכך ההלכה למעשה. לפי דעת הטור, לא מסתכלים אם יש לי יין או אין לי יין, לא מסתכלים מה יש לי בבית, מסתכלים מה יש בתוך העיר, או בתוך מהלך יום אחד, 40 קילומטר, אם יש בתוך המהלך הזה יין, אתה חייב לדאוג. היום יום רביעי, תלך, תחטט את הרגליים, תחפש, תדאג שלשבת יהיה לך יין לקידוש, ואל תעשה את הקידוש שלך על שחר, על חמר מדינה. זו ההזהרה, וכך המסקנה למעשה. הגאון ממונקאץ' רבי אלעזר שפירא בספרו נימוקי אור החיים, הוא אומר שהיום בזמן הזה אתה יכול להשיג יין בנסיעה, לא רק ברגל. אז תשער את השערה הזו לא רק ב-40 קילומטר מהלך 12 שעות, מהלך יום אחד, אלא זה הרבה יותר. לפי זה, היום במציאות של ימינו בזמן הזה, צריך לנסח את התשובה לאדם הזה השואל, לומר לו, אסור לקדש על חמר מדינה, לא רק בליל שבת, אלא גם ביום שבת, אסור לקדש על שחר. שואל אותך במוצאי שבת, תענה לו אותו דבר, אסור לקיים מצוות הבדלה על שחר. אומר לך, אבל אין לי יין. תגיד לו, תלך לשכן, יש לך ברוך השם שכן טוב, לך תאמר לו ביום שבת, תן לי בהשאלה בקבוק יין, יום ראשון תעשה את החשבון, תשלם לו או תביא לו יין אחר, אבל מה פתאום שנתיר לו לאדם הזה לבוא ולקדש או להבדיל על שחר? בשום אופן לא נתיר לו. פה בירושלים, עיר גדולה לאלוקים, ברוך השם יש יין בשפע. אפילו לפני 40 שנה בתקופת המצור היה יין. לחם אולי לא היה, יין היה. קל וחומר היום, ברוך השם יש יין בשפע. ולכן אין שום היתר כלל ועיקר לבוא ולקדש על שחר. זאת ועוד. יש עוד בעיה עצומה לגבי השחר, וגם אותה צריך להביא בחשבון מראש. למדנו למעלה, בסימן רש עין א', סעיף ג', שכל אדם שמקדש או מבדיל, חייב לשתות לכתחילה רביעית, או בדיעבד אם שתה כמלוא לוגמיו, בדיעבד יצא. כמה זה רביעית? 87 גרם. האדם הזה שותה ערק, הוא צריך לכתחילה לשתות רביעית, וזה קשה. לא כולם יכולים לשתות. רוב רובם של האנשים האלה שעושים את ההבדלה ואת הקידוש על הערק, מה הם עושים? טועמים קצת וזהו. וזה לא בסדר, זה נגד הדין. אלא אם כן האדם הזה, ברוך השם, יש לו חברות המצוינת עם הבקבוק, הוא חבר טוב של הבקבוק. יש אנשים, לברך שהכל נהיה בדברו, תיתן לו לא כוסית, תיתן לו גלון, ישתה את זה תוך 4-5 שניות ולא נודע כי באו אל קרבנה. טוב, מצוין, אדם כזה, עוד הייתי מבין אותו, יש הווה אמנה להגיד, על האדם הזה יש מחלוקת, מותר לו לעשות הבדלה על חמר מדינה או אסור, אבל האנשים הרגילים שיש היום בזמן הזה, שקשה להם מאוד לשתות רביעית, בוודאי שלא נוכל להתיר לכתחילה. אמנם, גם בזה יש מחלוקת. כי דעת התז, הוא אומר, מתי אני צריך רביעית מים כדי לברך ברכה האחרונה? זה דווקא במים, מיץ, אבל אם זה בערק, אפילו אם לא שתיתי 87 גרם, שתיתי רק 80 גרם, אתה אומר, אפשר לברך ברכה האחרונה. למה? אומר לך, מה זה ברכה האחרונה בורא נפשות? ברכת הנהנין, יש לך במעיים, בבטן, רביעית מים, אתה ממשיך ליהנות גם אחרי השתייה. לכן אתה צריך להודות להשם ברכת הנהנין, ברכת בורא נפשות. אומר לך, אתה, אז מה יותר חשוב? רביעית מים? או 80 גרם ערק, בוודאי 70-80 גרם, אדם נהנה מזה הרבה יותר, בפרט אחרי החמין, האדם הזה נהנה מזה מאוד. אמנם, רוב הפוסקים חלקו עליו, אבל יש רוצים להשתמש ברעיון הזה פה, שגם פה, אפילו אם לא ישתה רביעית, הולכים לא לפי הכמות, לפי האיכות שבדבר, ולכן אפילו אם לא יהיה רביעית זה לא נורא. אבל היא גופה מחלוקת. יש אומרים, אפילו להתז שחידש לגבי ברכות הנהנין, כאן במצוות קידוש זה יותר חמור. ולכן אם האדם הזה לא ישתה, הוא ייכנס בספק ברכה לבטלה. מי יודע אם הוא יצא ידי חובת קידוש והבדלה או לא יצא? יש מחלוקות, יש בעיות, למה לך להסתבך? יש לנו ברוך השם מצענבים ויין והרבה סוגנות, שיבחר לעצמו את מה שהוא רוצה, יכין לעצמו יין כשר וטוב, ולא יעשה את הדרכים הללו, אלא כמו שסיכמנו, ישתדל, יעשה כל מאמץ להשיג יין. דבר שני, אנחנו רואים הרבה מאחינו האשכנזים לפעמים במוצאי שבת הוא לוקח כוס קפה, עושה על זה הבדלה. הם מדייקים מדברי הפוסקים. אני התחלתי את סעיף ת', כתוב כאן, יש אומרים שמקדשים על שחר ושאר משקים חוץ מן המים. זהו, אומרים לך על הכל אפשר, הכל נקרא חמר מדינה, כך דעת חיי אדם, משנה ברורה ועוד, והרבה מהם נוהגים כך. אבל גם בזה רבים לוחמים על דעה זו. הלכות קטנות הלקט דן בנושא הזה ואומר, הפירוש האמיתי של חמר מדינה הוא, אני לוקח במקום יין שיש בו אלכוהול שמשקר ומבשם, במקום זה אני לוקח ערק, קוניאק, משקאות שגם להם יש את התכונה היסודית של היין. אבל אם אני לוקח קפה, תה, מיצים, כל הדברים האלה אין בהם אלכוהול, הם לא משקרים, אפילו לא מבשמים את האדם, אפילו לבשומי אינם ראויים. ולכן לפי דעת הלקט, מי שיעשה הבדלה על כוס קפה, הברכה היא לבטלה. גם ברכת שהכל אסור לענות אחריו אמן, וגם ברכת המבדיל. לא רק ברכת המבדיל, אפילו שהכל, הרי הוא לא שתה מיד, אלא בין ברכת שהכל לטעימה היה באמצע ברכה לבטלה, ברכת המבדיל. אם כן, כיוון שהוא לא טעם מיד, אז גם ברכת שהכל גם היא ברכה לבטלה. אדם שמתארח אצל אשכנזי כזה ורואה שהוא מתכונן לעשות הבדלה על הקפה, כדאי שיברח משם, יצא. אם יענה אמן, הוא עונה אמן על ספק אמן יתומה, לא כדאי שישאר באותו המקום, זה בעיה חמורה מאוד. דעת רוב הפוסקים כדברי הלקט וממלא, אם לגבי הבדלה שבוודאי נאמרת על השחר, הגבלנו שחר, לא קפה ולא שאר משקאות כאלה, אז קל וחומר לגבי הקידוש בליל שבת, שגם בשעת הדח הגדול, יהיה מה שלא יהיה, בשום אופן לא נתיר לאדם הזה לבצע את מצוות הקידוש על סוג שחר כזה שהוא קורא איזה שחר. זה דברים בטלים. מה זה הקפה? 90% מים. הוספת על זה את האבקת הקפה, זה הכל. אבל ביסודו של דבר זה מים. הברכה שלו היא שהכל. כך גם התה או החלב או הדברים האחרים, הם לא משקרים את האדם. ולכן אסור בשום אופן, אפילו בשעת הדחק, ייזהר שלא יקדש ולא יבדיל על שחר. כל זה, במה דברים אמורים לגבי קידוש בליל שבת, לגבי ברכת הבדלה, שהברכה האחרונה ברכת המבדיל, אנחנו חוששים בה מאוד לספק, לחשש ברכה לבטלה. אבל הדבר היחיד שיהיה אפשר למצוא צעד להקל בו, זהו לגבי יום שבת בבוקר. בבוקר יום השבת, מה אתה עושה? אתה לוקח את כוס הקפה, אומר שהכל נהיה בדברו. האם שם יש לך חשש ברכה לבטלה? לא. שם אין לך שום חשש ברכה לבטלה, אין לך ברכת מקדש השבת או ברכה אחרת. לכן, בשעת הדחק שהאדם הזה לא מסוגל לקדש על יין ולא על שחר אחר, כגון אדם חולה. לגבי אדם חולה, לא תופס את ההלכה מה שאמרתי קודם, יש יין בעיר. אז מה יש? בירושלים יש יין. אבל המסכן הזה, האדם הזה חולה, שוכב על ערש דווי, חוץ מכוס קפה וחלב, לא מסוגל לשתות שום דבר אחר. תיתן לו בירה, הוא יקיא את הבירה. מה? איך תיתן לו את זה? הוא אסור לו. כל הדברים האחרים אסור לו. אז לגבי ליל שבת, אי אפשר להתיר לו אפילו בשעת הדחק, לבוא ולקדש על כוס קפה וחלב. שם חששנו מאוד לספק ברכה לבטלה, ובצדק. אבל לגבי יום שבת, לא רק שאנחנו יכולים לסמוך להקל על פי דברי הראש הטור בשולחן ערוך, שאפשר בשעת הדחק לקדש על חמר מדינה, אלא אפילו מיצים כאלה, קוקו קולה, קפה וחלב, אפילו דברים כאלה, אם החולה הזה לא מסוגל, גם כן יהיה אפשר למצוא צד וסמך להקל בדבר. אבל מצאתי סמך להקל לגבי חולה, אבל אין שום סמך להקל לאותם האנשים שיש להם ברית מילה, חתן וכיוצא בזה. אחרי תפילת מוסף עושים קידושה רבה, מביאים כיבוד לאנשים, ואת הכל מה עושים? לא יין, לא מביאים יין בכלל. הוא עושה קידושה רבה על כוס ערק. זה לא בסדר. לך תחילה לעשות דברים שכאלה. הרי האנשים האלה בריאים, ויש יין בירושלים. בזה בוודאי שההלכה, כמו שטען לנו הרמה בשם הטור ורעביה ושאר הפוסקים, שבזה בוודאי לא מתירים בשום אופן לאדם הזה לעשות את הקידוש על חמר מדינה. אמנם בספר נתיבי עם הוא הליץ יושר, הליץ זכות על אותם האנשים שנהגו, אבל דבריו לא נכונים לא להלכה ולא למעשה, אי אפשר להסתמך על זה כדי להתיר לכתחילה. לכן אם אבי הבן הזה אדם מיושב בן תורה שיודע הלכה, כמו שהוא מביא בשפע ארגז מלא משקאות חריפים, מותר לקנות גם בקבוק יין. יקנה יין טוב, מעולה, מהודר, כדי שיקיימו את מצוות הקידוש כדת וכדין. ואם החזן אומר לא, אני לא שותה יין, רק ערק, אל תיתן לו שיקדש, תן לאדם האחר שיקדש. מה, הוא יעשה עלינו שביתות, יאיים עלינו? ולכן מן הראוי לכתחילה להיות זהיר, ללכת על פי הכלל, על פי ההלכה האמורה, כדי שלא יסתבך ולא יעשה נגד דברי הפוסקים. הרמה מסיים לגבי האדם שנדר שלא לשתות יין, מה יעשה במצוות קידוש והבדלה. הדרך הראשונה הפשוטה ביותר, ישמע מאדם אחר, יקיים את מצוות קידוש בצורה מהודרת ביותר על היין, הוא לא חייב לשתות. המקדש טועם, אני רק שומע, מדין שומע כעונה, אני יוצא ידי חובה, והמקדש אין לו שום נדר, זו העצה היעוצה. ואם האדם הזה נמצא במקום נידח שאין שם עוד יהודי שיוכל להוציא אותו ידי חובה, עדיף יותר שיקדש על הלחם, וחלילה וחס שלא יעבור על הנדר שלו, אלא אם כן יהיה לו שם חכם. יש שם רב, והרב יחיד מומחה או שלושה יכולים לעשות לו התרה, הנה חנמה. היום בזמן הזה אין דין יחיד מומחה, אלא צריכים לפחות שלושה חכמים, אז ממילא החכם הזה יעשה לו מיד התרה, אפשר. מה תאמר? לא מתירים נדרים בשבת, אבל המשנה בשבת קופנון זין אמרה שנדר לצורך השבת מותר לאפר, וכך פסק מרן נקמן בסימן שין מבית. וכאן זה נקרא לצורך השבת, כדי שיוכל לקיים מצוות קידוש בצורה מהודרת על היין, ולכן יעשו לו מיד התרה, ואז יהיה הדבר מותר. אבל ללא התרה, אם לא מצאו לו פתח וכיוצא בזה, אין לו יותר לאדם הזה לקיים מצוות קידוש על היין, אלא עדיף יותר, בין בלילה, בין בבוקר, יעשה את הקידוש על הפת. אני עובר לסעיף י. ברכת יין של קידוש פותרת יין שבתוך הסעודה, ואינו טעון ברכה לאחריו דברכת המזון פותרתו, בין שהוא על הכוס, בין שאינו על הכוס, ועיין לאל סימן, קע"ד סעיף ו. מרן מסכם לנו את הנושא לגבי ברכת הנהנין. אדם שברך בורא פרי הגפן על כוס הקידוש, באמצע הסעודה רוצה לשתות עוד יין. היין טעים, ערב לחיקו, למה לא? יכול לשתות עוד, ואינו צריך לחזור ולברך את ברכת הגפן. אלא ברכת הגפן של הקידוש, למרות שהיא עיקרה ברכת המצווה, אבל היא גם ברכת הנהנין וגם פותרת את היין שישתה באמצע הסעודה. כך גם לגבי כל ימות השנה, אדם שברך על היין שלפני המזון פתר את היין שבתוך המזון. באמת דברים אמורים, אם האדם הזה כיוון בשעה שברך הגפן, כיוון על היין שישתה באמצע הסעודה, הכל נכלל באותה הברכה ויוצא בזה ידי חובה. או אפילו אם לא כיוון בצורה מפורשת, דרכו של האדם הזה, הוא רגיל תמיד, לעתים קרובות מאוד, דעתו לשתות, רגילותו לשתות יין באמצע הסעודה. אבל יש היום בזמן הזה אנשים שלא רגילים לשתות יין, בפרט אנשים צעירים שלא כל כך אוהבים את היין, בקושי הוא שותה כוס קידוש או כוס הבדלה, הוא לא כל כך אוהב את זה. אבל לפעמים קרה לו שהאדם הזה התאווה תאווה לטעום עוד קצת מהיין. כאן האדם הזה נחשב נמלך גמור, הוא מביא עוד הפעם את היין מהארון, פותח, שותה, שלא לבריאות, אבל כאן זה נקרא נמלח גמור, ולכן ברכת הגפן שבקידוש אינה פותרת את מה שישתה ויטעם באמצע הסעודה, חייב לחזור ולברך עוד הפעם הגפן. כך גם לגבי היום, אין הבדל בין הלילה, ליל שבת ליום שבת, בשניהם הדבר שווה. לכתחילה כדאי לפתור, היין מונח לפניך, תשאיר אותו כל הזמן ותכוון בברכת הגפן, לפתור את כל מה שתשתה אחר כך. בפרט כשיש לאדם הזה אורח, כשיש אורחים אז רגילים להשיק כוסית יין, רגילים יותר לשתות, אז כדאי שיכוון, נפתור את הכל, זו העצה היועצה לכתחילה. אבל אם האדם הזה אינו מסוגל לעשות כן, האדם הזה תמיד אין דרכו לשתות ואת היין הוא כבר החזיר לארון, עכשיו סיבוב חדש הוא רוצה לשתות, לא יכול לכוון על מה שברך קודם לכן, חייב עוד הפעם לחזור ולברך הגפן. המגן אברהם כותב את הכלל שלמדנו למעלה בסימן קע"ד, אדם שמברך על היין הגפן, יין פותר שאר משקין. כמו שברכת המוציא לחם מן הארץ פותרת את כל סוגי המאכלים שנאכל באמצע הסעודה, לא צריכים לברך על הסלט, על המרק ירקות, אלא המוציא פתר את כל המאכלים, כי הלחם הוא העיקר, שאר המאכלים חשובים כתפל, וכל שהוא עיקר ואימו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה, כך גם היין הוא המלך של כל המשקים, הוא העיקר, שאר כל המשקים תפלים אליו. ולכן, אם האדם הזה מברך הגפן, לא צריך לחזור ולברך על שאר המשקים. יש אנשים שאצלהם חוק ולא יעבור, כל בוקר הוא מוכרח לשתות כוס קפה וחלב. בלי זה הוא לא יכול להתחיל את היום שלו. אז עוד לפני שיתלו כולם בני הבית את הידיים, בין הקידוש לנטילת ידיים, הוא רץ מיד כוס קפה וחלב. אז הוא לא צריך לברך על הקפה הזה, משום שברכת הגפן פתרה את ברכת שהכל של הקפה הזה. כל שכן אם האדם הזה קודם מברך ברכת המוציא ואחר כך בא לשתות, הרי על כל שתייה באמצע הסעודה להלכה אנחנו לא מברכים, קל וחומר כאן שיש גם יין. אלא מה, יש מחלוקת האם צריך לשתות גם יין של קידוש וגם יין באמצע הסעודה כדי לפתור את המשקאות האחרים או לא. כדאי שאדם יחמיר, ישתה אחר כך עוד יין, אבל להלכה מעיקר הדין, גם אם אין דעתו לשתות אחר כך עוד יין, בכל מקרה היין של הקידוש פתר את שאר המשקים עד סוף הסעודה. סיימת את הסעודה, ברכת ברכת המזון, אחרי ברכת המזון אם אתה רוצה לשתות עוד יין או עוד מים, אז אתה חייב לברך. אם זה כוס ברכת המזון, צריך לברך עליו הגפן עוד הפעם. אם זה שאר משקאות, אחרי ברכת המזון גמרנו, זה סילוג אמור למה שהיה. אבל כל זמן שלא ברך ברכת המזון, מהקידוש עד סוף הסעודה, כמו שאמרנו, יש לו אפשרות גמורה כדת וכדין לשתות את כל המשקאות האלה, ואינו חייב לברך ברכת שהכל. לגבי ברכה האחרונה, אפילו אם שתה מכוס הקידוש רביעית בבת אחת, אפילו אחי, אינו זקוק לברך ברכת על הגפן. כי ברכת המזון פותרת את כל סוגי הברכות, כולל גם ברכת הגפן, ולכן אין לו להוסיף ברכה שאינה צריכה ברכת על הגפן, אלא ברכת המזון פותרת את הכל. אני אסכם בקצרה את סדר העדיפות של סוגי הינות, אני אענה תשובה אחת ארוכה ואז יהיה הכל ברור. היין הטוב ביותר הוא יין ביתי, יין שאדם יעשה מענבים אדומים, זה הדבר הטוב ביותר, לטמן דפליג, וזה מה שרצוי לכל אדם מרשמיים לעשות. דבר שני, מספר שניים, מיץ ענבים. יש לו אשכול ענבים, סוחט, מפריד, עושה מהם יין, גם זה טוב. אין לו ענבים, הימים האלה עדיין לא הגיעו הענבים לשוק. תיקח צימוקים, תסחט הצימוקים, תעשה מהם מיץ, גם זה כשר, זה מספר שלוש. אבל אם הצימוקים שלך אין בהם כל כך הרבה מיץ, יש עוד דרך לעשות מצימוקים יין. תרסק אותם, תשרה אותם במים שלושה ימים, אחרי שלושה ימים תסחט ויהיה לך מיץ צימוקים, שזה כשר למצוות קידוש או הבדלה. אפשר לברך על זה ברכת הגפן. הבא בתור אחריו, יין צימוקים שחימם את המים, הוא לא יכל לחכות שלושה ימים. הוא שואל אותנו הלילה, ליל חמישי, אם יחכה שלושה ימים, יעבור השבת. מתי יעשה קידוש? לכן, יחמם את זה 70-80 מעלות, כדי שעל ידי החום, הטעם של הצימוקים ייקלט במים, והכל יהפך להיות כיין. גם זו דרך, כמו שאומר זבחי צדק. אבל אם האדם הזה לא שאל, אלא הלך והרתיח את המים עם הצימוקים, בדיעבד גם זה טוב, וגם על דבר כזה אפשר לקדש או להבדיל, בתנאי שלעולם הצימוקים הם יהיו הרוב והמים יהיו מיעוט. הבא בתור אחריו, יין שהניח בו דבש או סוכר. סיכמנו למעלה בסעיף ח', אסור לכתחילה לערב דבש או סוכר ביין, כעין שבבית המקדש נאמר, כי כל שעור וכל דבש שתקטיר ממנו אישה לאדוני, אסור שיהיה תערובת דבש, הוא עדין לך תחילה גם פה. אבל אם אין לו דבר אחר, רק יין כזה שיש בו סוכר, בדעבד זה כשר. הבא בתור אחריו, יין לבן. יין ביתי שיש בו סוכר הוא עדיף יותר על יין ביתי שנעשה מענבים לבנות או מצימוקים בצבע צהוב לבן. שם הבעיה עוד יותר מסובכת, לכן העדפנו יין שיש בו סוכר עדיף על יין לבן. אין לו אלא רק יין לבן, גם הוא קשר לקידוש והבדלה. הבא בתור אחריו, הגרוע מכולם, זהו יין מבושל, הוא כמו שאמרתי האחרון בתחתית, הוא הגרוע מכל סוגי הינות. יש כמובן עוד כמה דברים אחרים שמכונים בשם יין ואינם יין, כגון יין משוחזר אין גדי. זה לא יין, זה פסול למצוות קידוש והבדלה. איך עושים את היין הזה? הם מרתיחים הרבה את היין, עושים מזה כעין ריבה. כשצריכים בשוק יין משוחזר, מוצאים מהריבה הזו, מערבבים עם 80% מים, צבע מאכל, ויקרא שמו בישראל יין משוחזר. אבל הרוב מהו? הרוב זה מים. איך תקדש על דבר כזה, או תעשה על זה הבדלה לכתחילה? בוודאי שלא. אפילו אם הוא אומר לך, אני אוהב את זה מאוד. למה לא? אם אתה אוהב, אל תשתה מים. כל השבוע תברך שהכל נהיה בדברו, ותשתה את המשוחזר הזה. למה לא? אם אתה אוהב, אני לא נגד זה שתשתה, אבל זה לא קשור למצוות הקידוש, שם צריך יין, זה לא יין. כך גם אמרנו לגבי היינות של שור, אמרנו שמן הראוי שאדם מתרחק מהם, כי גם שם האחוזים מפוקפקים מאוד, זה סדר העדיפות. קורא סימן רש עין ג', מרן בסימן זה מפרש לנו את דין קידוש במקום סעודה. אין קידוש אלא במקום סעודה, ובבית אחד מפינה לפינה חשוב מקום אחד, שאם קידש לאכול בפינה זו ונמלח לאכול בפינה אחרת, אפילו טרקלין גדול, אין צריך לחזור ולקדש. הגעה מבית הסוכה חשוב כמפינה לפינה. הגמרא במסכת פסחים בדף קוף א' דורשת מהפסוק, וקראת לשבת עונג, אין קידוש אלא במקום סעודה. איך אנחנו לומדים? המילה וקראת כוונתה על מצוות הקידוש. אדם מקדש ובזה הוא קורא את השבת. עונג הכוונה על סעודת השבת. באותו מקום שקראת לשבת וקידשת, שם יהיה גם מצוות עונג שבת, היינו שישב יאכל וישתה שם. ולכן גם לגבי קידוש הלילה ליל שבת, גם לגבי קידוש יום שבת, בכולם יש את ההגבלה שאמרנו, חייב האדם הזה מיד אחרי הקידוש לשבת ולסעוד, לקיים שם את סעודת השבת. הלא וכי, מרן אומר בסעיף ג', אם קידש ולא סעד, אף ידי קידוש לא יצא. ככה גמרא אומרת שם, שרבה אמר להוויה, אם אתם לא אוכלים פה, ובקידושה דאחה לנפקיתו, לא יוצאים בכלל ידי חובת קידוש. אז זה לא רק עצה טובה לכתחילה כדאי, אלא זה דין גמור לעיכובה, שאם האדם הזה לא יקיים את מצוות הקידוש כדת וכדין ואחרי זה מיד את הסעודה, ממילא גם הקידוש נפל, כי האחד קשור בשני. ולכן כל אדם יקפיד מיד אחרי שמקיים את מצוות הקידוש כדת וכדין, יושב מיד לערוך את הסעודה. יש כאן בסעיף זה שלושה וארבעה מחלוקות, ומרן מפרט אותם, את המחלוקות הללו, אחת לאחת. השאלה היא, מה יהיה הדין כל אחד ואחד בפני עצמו, ומה הדין בצירוף כולם? נלך לפי הסדר. מחלוקת הראשונה לגבי אדם שמקדש בצד הזה ורוצה לאכול בצד השני. אם הוא אוכל באותו מקום שקידש בתוך 400, זה לא נורא, זה כלום. הרבה פעמים האמא רוצה להאכיל את הילד שלה, אז היא אומרת לו, תקום מכאן, תעבור למקום השני. אז הוא מפנה את המקום בשביל הילד, בשביל התינוק, והוא עובר לכיסא השני. בזה אין מחלוקת, הליבה דקולה אלמה, זה בסדר. תוך 400 בוודאי שנחשב הכל כמקום אחד. הבעיה היא, כאן הוא מקדש בפינה הזו והולך אחרי 30 מטר לאכול בקצה השני של האולם. האם חדר אחד נחשב כ-400 ומקום אחד, או שזה נקרא שני מקומות? זו המחלוקת שיש בראשונים. לפי דעת הריף זה לא טוב, זה נקרא שהוא אוכל במקום אחר ולא יוצא ידי חובת קידוש במקום סעודה. אבל לפי דעת רוב הפוסקים, התוספות, הראש, הרמב״ם, הטור, השולחן ערוך, גם אם האדם הזה משנה את מקומו מפינה לפינה, זה לא נורא, אפשר, מותר לך תחילה לעבור מהקצה הזה של האולם לקצה השני, ובזה הוא יכול לקיים את מצוות קידוש במקום סעודה כדת וכדין, אין לו מה לחשוש. אמנם מרן פסק וקיבלנו הוראות מרן, אבל כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל אומרים אפילו נגד מרן. ולכן הגאון חידה בספרו שיעורי ברכה, כשדן במחלוקות הללו, הוא עשה הבדל בין מצוות קידוש הלילה, ליל שבת, לבין מצוות קידוש ביום שבת. ביום שבת יש לך רק ברכה אחת הגפן. מה תאמר? הוא לא יצא ידי חובת קידוש, אבל הברכה, ברכת הגפן, אינה לבטלה. היות, והאדם הזה שתה מהיין, אז הברכה היה לה על מה לחול, כמו כל ברכת הנהנין. רק לגבי הלילה יש לנו פחד גדול, היות ויש לך ברכת מקדש השבת. ואם האדם הזה לא קיים סעודה, אמרנו שגם ידי קידוש לא יצא, וממילא הברכה, ברכת מקדש השבת, היא לבטלה. וכלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל, אומרים אפילו נגד מרן. ולכן, מן הראוי לכתחילה, לא לעשות כן. אם האדם הזה שואל, אני רוצה לקדש פה ולאכול שם, אומרים לו, לא, אל תעשה כך. אומר לך, אבל מרן אמר, בית אחד מפינה לפינה, חשוב מקום אחד. תגיד לו, יש חולקים, צריכים לחשוש לדעת הריף וסיעתו, ולכן, אתה רוצה לאכול שם. תיקח את כוס היין, את הבקבוק היין, ותעשה שם את הקידוש. מה אתה עושה צחוק? מקדש פה ואוכל שם. אלא אותו מקום שבדעתו לאכול, אותו מקום גם יקדש ויוכל שם. זה לגבי המחלוקת הראשונה. מחלוקת שנייה. האדם הזה רואה את מקומו הראשון. האם הדבר מועיל או לא? לפי דעת רב שר שלום גאון, אפילו אם יהיה לך שני חדרים והדלת פתוחה, אני רואה את המקום שישבתי לקדש שם כי הדלת פתוחה או החלון פתוח, לפי דעת רב שר שלום גאון, זה בסדר, זה נקרא קידוש במקום סעודה. אפילו אם יראה מקצת מקומו הראשון גם כן טוב. שוב, גם בזה יש הרבה חולקים. ומחלוקת הכנסת הגדולה ומאמר מרדכי בדעת מרן. מה מרן סובר כאן? את הדבר הראשון, הדין הראשון, מרן הביא בסתם. אבל הדין השני, דברי רב שר שלום גאון, מרן כתב יש אומרים. אם תאמר שסתם מרן חולק, אם כן, סתם ויש אומרים הלכה כמו סתם, ומרן דעתו לא כמו רב שר שלום גאון. הוא כך באמת מפרש כנסת הגדולה. אלא שמאמר מרדכי חולק ואומר שגם דעת מרן, שאם רואה את מקומו הראשון, שני הדברים האלה חשובים כאחד, ואפשר לקדש ולאכול בצורה הזו. מדוע מרן לא אמר את זה בצורה סתמית? להיות בדין הזה לא כתוב בגמרא, לא כתבו את זה הריף הראש והרמב״ם, לכן משום זה מרן כתב בלשון יש אומרים. אבל לעולם האמת הוא שגם מרן סובר כך. נמצא מחלוקת בפוסקים ומחלוקת בדעת מרן. גם לגבי הבעיה האחרונה, שוב מרן אומר יש אומרים אם קידש במקום אחד על דעת לאכול במקום אחר שפירדמה, והוא שיהיו שני המקומות בבית אחד, כגון מחדר לחדר או מעגרה להרעה וכן ניכר. מחלוקת נוספת, מה שאומר רבנו ניסים גאון. רבנו ניסים גאון אומר, אם האדם הזה לפני הקידוש חשב על העניין ולפני הקידוש עשה תנאי ואמר אני רוצה לקדש פה על מנת לאכול בחדר השני, לאכול בפינה השנייה, אומר אבשר שלום גאון שמותר. פה רבנו ניסים גאון אומר כיוון שהיה לו מחשבה הדבר מועיל אפילו אם לא יראה את מקומו הראשון. שוב, למה מרן הביא את זה, את הדעה הזו בשם יש אומרים? יש מחלוקת באחרונים. כנסת הגדולה אומר יש אומרים ומרן לא סובר כך, מרן בסתם סובר, אפילו אם יחשב על זה מראש המחשבה לא תופסת, לא מועילה. לפי דעת מאמר מרדכי זה תופס, דעת מרן כדעת רבנו ניסים גאון, ולכן אם האדם הזה לפני הקידוש יגיד כך אז מותר לו לשנות ממקום למקום. נמצא מחלוקת בפוסקים ומחלוקת גם בדעת מרן. אז בוודאי שבשתי הדוגמאות האלה שיש לך מחלוקת אפילו בדעת מרן, אסור לו בליל שבת לעשות דבר כזה, לאכול כאן ולקדש במקום אחר, אפילו אם הוא רואה את מקומו הראשון. אמרנו ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. או האדם הזה מקדש פה והולך לאכול בבית, אפילו אם מראש האדם הזה כיוון, חשב על זה, אבל אולי זה לא מועיל, אולי ההלכה אינה כדברי רבנו ניסים גאון, ואם כך ספק ברכות להקל, ברכת מקדש שבת עלולה להיות ברכה לבטלה, ולכן מן הראוי לכתחילה שלא יעשה בכל דבר בפני עצמו לבד, לא יעשה כך, ייזהר שלא יעשה כן, אלא אם יהיה לו צירוף שני דברים יחד. אם האדם הזה עושה תנאי לפני שמתחיל את הקידוש, אומר אני מקדש פה על דעת לאכול שם, דבר שני זה חדר אחד מפינה לפינה, בזה יהיה רשאי לאכול במקום השני. כאן אתה אומר אולי ההלכה כדעת התוספות והראש, שחדר אחד מפינה לפינה זה בסדר, כל שכן אם רואה את מקומו הראשון הליבד רבשר שלום גאון זה בסדר, ואולי אם דעתו מראש על זה זה מועיל. כאן יש לו ספק ספקה בדרבנן, לכן שם אנחנו לא פוחדים, שם נוכל להקל, להתיר לו בדבר. כל שכן אם הוא קרוב מאוד, שראוי גם לשמוע, האולם הזה אין לו חצי קילומטר או קילומטר אחד, האולם הזה סך הכל 40-50 מטר, אז אם הוא אומר את הקידוש פה ראוי לשמוע שם, אז בוודאי שזה נחשב נקרא מקום אחד, כמו שכתבו הריף בספר ההשלמה, ולכן בחיי גוונה יהיה רשאי גם לכתחילה. אבל אם הוא לא יעשה את שני הדברים גם יחד אלא ירצה לבחור רק דבר אחד באותה המחלוקת, לא נוכל להרשות לו שיעשה כן. קורה לפעמים שיש קידוש בבית הכנסת או במקום אחר לכבוד חתן וכלה וכיוצא בזה, אני החזן, נותנים לי לומר את הקידוש כדי שכולם ישמעו בקול רם. אז מה אני עושה? אני עולה כאן מקום גבוה שכולם יראו אותי, אחר כך מגיע האוכל, הוא לא רוצה לאכול כאן, הוא לא רוצה שכולם יראו מה הוא אוכל, פוחד מעין, אז הוא רוצה לעבור מקום אחר. אז אם מראש יחשוב על זה, הנה חנמה יהיה רשאי. אני עובר לסימן רשעים ג' סעיף ב', אם קידש בבית אחד על מנת לאכול שם ואחר כך נמלך לאכול במקום אחר, צריך לחזור ולקדש במקום שרוצה לאכול שם. היות ואין קידוש אלא במקום סעודה, ואם לא סעד שם לא יצא ידי חובת קידוש, לכן אם האדם הזה רוצה לאכול במקום אחר צריך לחזור ולקדש. כמו הדוגמה שהתחלתי, הוא קידש בבית ואחר כך לקח את אשתו לבית חולים, הוא נמצא שם בהדסה בעין כרם, וקשה לו לחזור, הוא עייף מאוד, לא מסוגל לחזור ברגל, הוא אומר אני אשאר פה. הוא מסכים להישאר שם, אלא שהוא ירד לחדר האוכל, תביאו לי לחם, הם נותנים לו. שם נותנים לאנשים כאלה, הוא לא יכול להתחיל מיד לאכול. היות והוא שינה את המקום, לכן יחזור ויעשה שם במקום את מצוות הקידוש. אפילו אם הוא אומר, תראה, כאן זה אונס, אני לא עשיתי את זה מרצוני, וכי אני ידעתי שיהיה לה כאבי לידה אחרי הקידוש, זה לא משנה. עקרונית, במציאות האדם הזה שינה את מקומו ממקום למקום, ולכן אין מנוס, אין ברירה, אלא מיד לחזור ולקדש, כדי שיוכל אחרי זה לאכול כדת וכדין. אם זה בלילה, חוזר ומברך את שתי הברכות, גם הגפן וגם ברכת מקדש השבת. אבל אם זה ביום, יש לו רק מקדש השבת. כל זה כמו שאמרנו מדברי הגמרא, בקידושה דאחד הנפקיתו, משם למדנו שלא יוצא ידי חובת קידוש בזה. אם האדם הזה רוצה לחזור לביתו, תהיה לו בעיה נוספת, מה שכתבו מהריל בהרמה. אני קורא את הרמה בסעיף ג', וצריך לאכול במקום קידוש לאלתר, או שיהיה בדעתו לאכול שם מיד, אבל בלאו הכי אפילו אכל במקום קידוש אינו יוצא. פה עד שיחזור מבית חולים הדסה לכאן, זה לוקח שעה וחצי ויותר. השאלה היא, אם האדם הזה יבוא כאן לאכול, השאלה אם הוא יצא ידי חובה או לא. לפי דעת מעריל, לא יצא ידי חובת קידוש. כי חייבים לאכול מיד אחרי הקידוש. קידוש במקום סעודה זה לא רק בתוך הארבע קירות הללו, אלא זה חייב להיות צמוד. מיד אחרי הקידוש צריך שיהיה גם סעודה. ופה עבר יותר משעה ו-12 דקות, ומלא, הליבה דמעריל והרמה יצטרך עוד הפעם לחזור ולקדש. נמצא שגם אם יחזור, עדיין הוא לא פתר את הבעיה ב-100%. לכן, העצה היא כך. הפתרון הוא שהאדם הזה ייקח את הילד שלו, יש לו ילד בן 7, בן 8 שהגיע לחינוך, אבל עדיין לא למד איך עושים קידוש. בלו, בוא אני אלמד אותך עכשיו איך עושים קידוש. אתה תהיה פעם בעזרת השם אבא לגדול, וגם אתה תעשה קידוש, ייתן לו לילד כוס יין, וגם הוא יתפוס כוס יין ויעשה פנאי. אם אני חייב, זה קידוש בשבילי. אם אני לא חייב, אני בא ללמד את הילד. או אמרנו פעם עצה אחרת, אם השעה לא מאוחרת, תרד לבת על הרחוב, תביא איזה אדם חילוני שעדיין לא קיים מצוות קידוש, יש שם איזה בחורים עומדים על הברזלים, מפצחים גרעינים, אז תסחב אחד מהם, תגיד לו תשמע בוא תעשה לי טובה, תביא אותו, תקיים עם האדם הזה את הקידוש, בזה אתה פותר את הבעיה לגמרי. כי הדין שכותב הרמה זה לא מוסכם לכל הדעות, ההגדרה לא ברורה לנו. המקור של דברי הרמה, הגמרא אומרת, חוטפים מצה. מה זה חוטפים את המצה? הכוונה היא לא מעריכים יותר מדי במצוות ההגדה של פסח, אלא קצת ממהרים כדי להגיע מהר לאכילת המצה. למה ממהרים? אם יעבור בין הקידוש לבין מצוות מצה שעה ורבע, אז זה כבר קידוש שלא במקום סעודה. גם בליל יום טוב בליל פסח יש את הדין קידוש במקום סעודה. לכן חוטפים את המצה, היינו ממהרים קצת כדי שיהיה בתוך שעה ורבע. אבל יש חולקים בדבר הזה, ושם זו חומרה שבאה לידי כולה, הוא מפסיד את מצוות מגיד. לכן העצה היא כך, הרי לפי דעת הגאונים קידוש במקום סעודה גם ברבעית יין מספיק. תגיד לו בכוס הראשון שלא ישתה כמלוא לוגמיו בלבד. נכון שמדין ארבע כוסות אם שתה כמלוא לוגמיו מספיק, כאן אני רוצה שירוויח בזה גם מצוות קידוש במקום סעודה. לכן אומרים לו שילגום ישתה רבעית בבת אחת. אתה רביעית בבת אחת, עכשיו הוא קיים גם קידוש, גם סעודה, אין לו בעיה. ואחרי זה הוא רוצה לקרוא את ההגדה לאט לאט, לפרש, רשאי יעשה כרצונו כאהבת נפשו. אבל, כמו שאמרנו, עצה טובה לכל אדם, ישתדל להזדרז. יש אנשים רבים, הוא בא מביתו, בא לבית מבית הכנסת, מיד עושה קידוש. אבל, סעודה לא מתחיל, לא? מלם, אני עדיין לא גמרתי שני מקרא ואחת תרגום. טוב, לפעמים הפרשה כולה לוקחת 7-8 דקות, ניצבים וילך, יש פרשיות קטנות. אבל אם זה פרשת מטות מסעה, עד שיגמור את שניהם ביחד, שניים מקרא ואחד תרגום, בפרט אם האדם הזה לא יודע לקרוא טוב תרגום, הוא שובר את השיניים, עד שגומר פסוק אחד, לוקח לו 5 דקות. יעבור שעה וחצי, אפילו אם בני הבית מוחלים לו, הם לא אכפת להם, שיחכה. אבל הוא עושה הפסק גדול בין הקידוש לסעודה, וזה לא טוב. לכן תגיד לו, אתה רוצה שני מקרא ואחד תרגום? תקרא את זה בליל שבת, תקדים את זה לזמן אחר, לא תעשה באותו רגע שלא יעשה הפסק גדול בין הקידוש לבין הסעודה. כך גם יש להעיר על אחינו בני ישראל התימנים, דרכם בקודש, מיד אחרי הקידוש, הם לא מתחילים מיד המוציא ואוכלים, לא. הם מתאספים כל המשפחה יחד. האסיפה הזו מכונה בתימנית ג'עלה. יושבים יחד, מביאים להם כמה סוגי מאכלים טובים, מאכלים טעימים, ועד שהם מגיעים לברכת המוציא, הם כבר הספיקו לפתוח את התיאבון. זה הכנות, כמו שאומרים, עושים הרצה, ואחר כך נטילת ידיים והמוציא. אמנם, בסידור עץ חיים של הגאון רבי חייא צאלח, הוא אומר זכות על המנהג הזה, מביא לזה גם רמז מדברי רש"י בכתובות ח', הוא אומר, כאן אדם צריך לאכול ביום שבת להנאתו. לכן, עושים את הדברים האלה כדי לפתוח את התיאבון, אבל זה טוב אם זה לוקח 5-10 דקות, אבל אם זה לוקח, האדם הזה מתחיל אחרי זה לשיר, לפייט, ובין פיוט לפיוט גם מספרים סיפורים על ענייני העולם, מה להערכתך, מה יהיה בחירות, הממשלה תיפול או תקום. דברי תורה, אשריהם ישראל. ממה נמשך? הזמן נמשך. יותר מדי הזמן נמשך, ולכן היה כדאי יותר, רצו יותר, ויאמר לקוצרים, השם עמכם. עטו את כל המאכלים האלה, אסור לאכול אחרי ברכת המוציא, איפה יש איסור כזה? תתלו עם יד ידיים, תברכו המוציא, ואחרי זה תשבו 2-3 שעות ותוכנו את כל סוגי המאכלים. זה לא חייב להיות דווקא לפני אכילת הלחם. יכול להיות גם אחרי הלחם, יאכל כזית לחם, ומיד אחרי זה יעשו. זה העצה הטובה. אני יודע שלא ישמעו לי, התימנים בדבר הזה אדוקים מאוד במצוות הג'עלה. מי ישמע לי? אבל מי ששואל, שואל עצה טובה, מה יותר מהודר? יותר מהודר הדבר הזה. מסיים הרמה, אם האדם הזה בהתחלה לא היה בדעתו לעשות כדת וכדין, אלא בהתחלה חשב לקדש פה ולאכול מקום אחר. אחר כך נזכר בהלכה, חזר בתשומה. בסוף הוא אכל במקום שקידש. מחשבה רעה לא מצטרפת למעשה, לא אומרים בגלל שהיה לו כאן טעות בשעת הקידוש, נאמר שזה נחשב שהקידוש מעיקרה לא היה טוב, אלא אנחנו בוחנים את המעשה. המעשה של הקידוש היה טוב, מיד אחרי זה היה מעשה של קיום מצוות הסעודה, כדת וכדין, ולכן בדיעבד יצא ידי חובה. האחרונים, הפנים מהירות והכתב סופר, דנים לגבי האדם שקידש וגם אכל. אבל אחרי שאכל, הרגיש לא טוב והקיא את הכל. עכשיו הוא בא ואומר לך, תראה, קשה לי לאכול. אחרי שאדם הקיא, אין לו תיאבון לאכול, שואל אותך, האם יצאתי ידי חובת קידוש במקום סעודה או לא? האם מה שאכלתי כבר יצאתי? או נאמר לא, כיוון שהקיא לא יצא. הפנים מהירות דן בכמה וכמה דוגמאות וכמה מצוות, בין היתר מגיעים גם לבעיה הסוף. הוא מתחיל לדון, אדם שאכל כזית מצה בליל הסדר ואחר כך הקיא, או בליל סוכות, האם יצא או לא? הוא אומר שיצא. וכך דעת כל האחרונים. ראיה לדבר מהגמרא במסכת חולין בדף קוף ג'. הגמרא אומרת שם, אדם שאכל חצי זית חזיר, על חצי זית אין מלכות, הקיא את זה ומיד אכל עוד חצי. הגמרא אומרת שלוקה. לא אומרים, האדם הזה הקיא את זה, אם כן זה לא מצטרף. לא, העיקר הוא בלע את זה. ברגע שבלע זה נחשב אכילה גמורה. לא אכפת לי אם אחר כך הקיא או לא. כך פוסק הרמב״ם גם. מזה למד פנים מהירות, בדוגמה הפוכה בדיוק. הוא אומר, כך גם לגבי מצווה. האדם הזה אכל את המצה כדת וכדין, אחרי דקה הקיא את זה, הקיא את הצד ידי חובה. כך גם במצוות סוכה או בכל המצוות שבתורה. כך פסקו להלכה כל האחרונים, הכתב סופר, הרב פרנק, הגאון רבי יוסף חיים בספרו תורה לשמה, ועוד כולם פסקו כן להלכה ולמעשה. בדבר אחד יש מחלוקת. האם גם פה בדין מצוות קידוש במקום סעודה, גם פה יצא או לא? מה נשתנה? למה מצוות דאורייתא יצא? למה פה לא יצא? החומרה כאן, אומר הכתב סופר, מצוות קידוש במקום סעודה משום, וקראת לשבת עונג. אם הוא אכל וסבע האוכל בתוך מעב, אז הוא מתענג, נהנה. אבל אם הוא הקיא, הבטן שלו ריקה, הוא לא מתענג. לכן לפי דעת הכתב סופר, מן הראוי שיחזור ויוכל לפחות עוד כזית. ולכן העצה היא, ישתה קצת, אחרי שישתה יירגע, חצי כוס תה חם ירגיע את המעיים שלו קצת, יוכל אחרי זה לאכול כזית לחם, מספיק. אמנם הרב פרנק אמר בספרו הר צבי, שאם האדם הזה הקיא רק את האוכל, היין נשאר, הרביעית יין, גם זה נחשב קידוש במקום סעודה, גם זה טוב. אבל המציאות לא תמיד זה כך. כשאדם מקיא בדרך כלל, גם היין הולך יחד עם זה, הוא לא עושה הקאה של הלחם לבד, אין דבר כזה. ולכן במציאות אין לו כלום. ומן הראוי שיחמיר כדי שלא תהיה ברכת מקדש השבת ברכה לבטלה, לכן מן הראוי להחמיר. פעמים רבות האדם הזה חולה, לא מרגיש טוב, הוא אומר לך, אני לא יכול, אין לי כוח. מצוות עונג שבת ניתן להנאה ולא לצער. נו, בדיעבד, מהי דיעבה אהבה? הנוסח המנה פתרים, הוא לא מסוגל לו. אבל תנסה לגשת אליו אחרי חצי שעה. אחרי שינוח, יירגע קצת, אחרי שיירגע, יכול להיות אולי שאז יהיה האדם הזה מסוגל לאכול עוד כזית מהחלה, כדי שיקיים מצוות קידוש במקום סעודה. מותר לו להרטיב את החלה הזו בתוך תה, מרק, מותר, אין שום איסור.